באחד מחללי העבודה שלנו בדוגדר, עשינו עסקה ולקחנו עורך דין שהוא דווקא לא מתמחה בנושא המסחרי של נדלן מסחרי, ופה כביכול שילמנו מחיר מאוד מאוד יקר. למה? היה לנו סעיף ביטוחי בחוזה שאנחנו צריכים לבטח את הממברים שלנו במתחם, וזה דבר שהוא obvious. מצד שני הושחה לנו שם עוד סעיף שצריך גם לעשות ביטוח נלווה לקבלן ולזה שבנה לנו את הנכס. כלומר, היינו צריכים לשלם על שני ביטוחים, שבדיעבד התברר לנו אחרי זה שאנחנו משלמים כפל ביטוחים. ואם היה לנו עורך דין טוב שמתמחה בנדלן מסחרי, היינו יכולים להוריד איזשהו ביטוח אחד שעולה לנו עשרות אלפי שקלים כל שנה.
50,000 שקל.
כל שנה. אנשים שהולכים, לדוגמה, עושים עסקה עם קבלן על דירה ששווה היום 2 מיליון שקל, ולוקחים עורך דין שהוא לא מתמחה דווקא בנדלן, אלא לוקחים מישהו בגלל שהוא מכר או חבר ומתמחה במשהו אחר, זה לדעתי טעות מהשורש, ותמיד תיקח את האיש מקצוע המתאים לך כדי להימנע מטעויות ששוות אחרי זה המון המון כסף.
לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
טוב. פודקאסט חדש, יניב, אנחנו קרובים לחגיגות ה-20, והחלטנו שאנחנו היום, קודם כל, אנחנו מתארחים כאן בחלל העבודה שלנו בדוגדר, וגאים ונרגשים על זה. חגיגות 20, בחרנו לעשות שני חלקים, כל חלק 10 תובנות. מה עברנו ב-20 שנה האלו? שאנשים גם ילמדו מהתובנות וגם מהכישלונות, ואני בטוח שהם קבלו היום המון ערך.
הכל זה מטורף, מחיי פסגות בת 20, וואו.
המון זמן, אבל עבר מהר.
כן, אז יאללה, יש לנו המון המון תובנות, נתחיל, בגלל שב-20 שנה עם כזו פעילות מטורפת, אז יש המון המון תובנות, אז החלטנו לחלק את זה לשני פרקים, הפרק הזה 10 תובנות, פרק 4 10 תובנות, נתחיל מהתובנה הראשונה, שאני חושב שזה היתרון העיקרי שגרם לי ולרועי להצליח, זה שהתחלנו בגיל מאוד מאוד צעיר, ממש בגיל 24, ו-24 שלנו, הוא שנה, משהו כזה, כן, שנה אחרי השחרור, כי גם אני וגם רועי למדנו י"ג י"ד הנדסאות אלקטרוניקה, זה אומר שהתגייסנו רק בגיל 20 וקצת, אז ה-24 שלנו זה שנה אחרי השחרור, וזה מטורף, ואני חושב שפה גם נמצא היתרון שלנו, וכל מי ששומע אותנו והוא צעיר, הוא אומר, רגע, בגלל שאני צעיר, אז מה המהירות להיכנס לעולם ההשקעות, לעולם העסקים, לפתוח עסק, יש לי זמן, לא, בדיוק הפוך, אני חושב שאין לך הרבה זמן, כאילו יש זמן, אבל דווקא הגיל הצעיר זה יתרון, לפחות אצלנו, למה זה היתרון? אני זוכר שגם אני וגם רועי שהתחלנו, גרנו אצל ההורים, לא היה מן הסתם אישה, לא היה משכנתה, לא היה ילדים, ואין מחויבות. אז כל העשייה, כל האנרגיה, 24/7, אתה חושב רק על העסק, גם מבחינה כלכלית. אתה לא אומר, רגע, אבל אני פותח עכשיו חברה חדשה, ואם כמה חודשים החברה לא תרוויח, הרי העסק לוקח זמן עד שהוא מצליח. זה לא הוקוס פוקוס, לא ביום אחד פותחים עסק וישר הוא מרוויח כסף. אז שאין לך מחויבות, אין לך משכנתה, אישה, ילדים, הגיל הצעיר הוא יתרון גדול, בהחלט מי ששומע אותנו, קחו טיפ מצוין, כמה שיותר מהר זה דווקא יתרון.
מסכים איתך לחלוטין. הטיפ השני של מה שעברנו, תמיד אתה יודע, בדרך כלל רוב האנשים אומרים, מנהלים, 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 זה מה שחשוב בארגון. ואני דווקא רוצה דווקא ללכת הפעם לעובדים, שזה רוב הארגון, הוא לא רק מנהלי מטה, אלא גם העובדים עצמם. ואני רוצה להגיד שהיום בבחירות שלנו, וזה גם מה שמי שמאזין, אנחנו לא רק שמים לב לפן המקצועי של העובד שאנחנו מראיינים אותו, אלא אנחנו מסתכלים גם האם הכימיה והחיבור בינינו, אם זה, סתם אני אמחיש את זה, האם מחר בבוקר אני הולך לשתות איתו לדוגמה בירה. אם אני ארגיש שהכימיה שלי איתו מספיק טוב ואני שם כרגע את המקצועי בצד, זה יחבר אותי עוד יותר לעובד ולא רק תמיד לבדוק את הפן המקצועי. דבר שני שמאוד חשוב לנו בעובדים שאנחנו מגייסים, זה לראות אנשים בעלי אנרגיות. המקום שלנו, אתה יודע, אנחנו תמיד ב-DNA תוסס, צעיר, אנרגטי, כי אני חושב שבסוף האנרגיה היא מה שמניעה את העסק קדימה.
אתה זוכר פעם אחת גייסנו איזה מישהו, אם אני לא טועה, זה היה למחלקת הכספים, ולא היינו סגורים עליו 100%. אז אמרנו, רגע, מי שמכיר את המשרדים שלנו, כל המשרדים זה עם חלונות שקופים. ואז אמרנו, נראה את הקצב שהוא הולך. לפעמים אתה רואה את הקצב של העובד, אתה רואה עובד שלא הולך כזה לאט, אלא הולך, הולך מהר, עם מלא אנרגיה. באמת, עם הזמן הבנו שזה גם בא לידי ביטוי בעבודה שלו. תובנה שלישית מאוד 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 חשובה. מה לעשות? בארגון, והיו מאות עובדים אצלנו בארגון, למרות שרוב העובדים אצלנו הם איתנו שנים, הייתי אומר אפילו שרוב העובדים שלנו הם מתחילת הדרך שלנו. אבל כן, היו לא מעט עובדים שנאלצנו מהצד שלנו, מהצד שלהם לסיים. ואחד הדברים שתמיד אני אומר, גם לי וגם לך, גם לעצמנו אנחנו אומרים את זה, וגם לכל מעסיק וגם לעובדים, לסיים בצורה הכי טובה שיש. כן, אז עודפים שמסיימים, זה בסה. לפעמים שאתה אומר לעובד, וואלה, אנחנו נאלצים לסיים, הוא לא מת על זה, הוא לא תמיד אוהב את זה. זה לא בשורה חיובית, אבל עדיין לסיים בצורה הכי טובה שיש משני הצדדים. ואני אתן לכם דוגמה. היה לנו פעם עובד, אני לא אציין את שמו, שהגיע לנו לתפקיד מאוד מאוד בכיר, ונאלצנו לסיים איתו. עכשיו, סיימנו, והוא היה מאוד מאוד בכיר, סיימנו בצורה הכי טובה, הכי טובה שיש. נשארנו בקשר ודיברנו והמשכנו להתייעץ אחד עם השני, ואני זוכר שהוא סיים והיה לו כל מיני עניינים פה, פיצויים, כל מיני דברים כאלה, עזרתי לו איך שהוא מתקשר ישר, הייתי עונה, באמת סיימנו בצורה הכי חברית שבעולם. אחרי כמה שנים הוא מתקשר, הוא אמר לי, תשמע, יש לי איזשהו רעיון, אני רוצה שנפתח יחד בשותפות בית ספר ללימודי שמות מקרקעין. מיכאל פסגות מלמדת שוק ההון, נדל"ן, יזמות, משכנתאות, לא היה לנו לימודי שמות מקרקעין. מבחינתנו זה גם היה רעיון טוב לפתוח את הבית ספר, כי עד עכשיו היינו רגילים ללמד רק קורסים קצרים. לימודי שמות מקרקעין זה דורש תואר ראשון. פתאום מבחינתנו זה עליית מדרגה גם ברמת הפרסטיג' ללמד לימודים של שנתיים רק לבעלי תואר ראשון וכדומה. ואז הוא בא אליי, אמר לי, תשמע, יש לי רעיון, בואו נפתח את התחום הזה, ניכנס שותפות ביחד. השותפות עד היום מצליחה בטירוף. הבית ספר ללימודי שמות מקרקעין שלנו הצלחה אדירה. אני יכול להגיד לכם שבמבחן האחרון, רוב התלמידים שניגשו למבחן האחרון של שמות מקרקעין היו מפסגות, ויש לנו מתחרים מצוינים, יש לנו את אריאל, יש לנו את הטכניון, מתחרים באמת ברמה מאוד גבוהה. וזה דוגמה מאוד טובה לעובד שסיימנו איתו, ואחרי כמה שנים הוא חזר בכובע של שותף, והיום יש לנו בית ספר משותף לשמות מקרקעין, שהוא הצלחה אדירה. אז זה למה אני אומר, גם שמסיימים, צריך לסיים בצורה הכי טובה שיש, כי מי יודע איפה ניפגש.
מסכים איתך לחלוטין. תובנה רביעית, לחתוך בזמן. כתבנו שני ספרים, הספר הראשון היה לאן נעלמו 300%, הספר השני שכתבנו לפני שנתיים, משולש הכסף, שהייתה הצלחה ענקית, רצינו לעשות כריכה. ויש איזשהו, אצל הרבה בעלי עסקים, ברגע שהם מתחילים לעבוד עם מישהו, אנחנו לצורך הדוגמה לקחנו מישהו שיעצב לנו את הכריכה, ונתנו הזדמנות לאיזשהו גרפיקאי שיקח את הפרויקט הזה. ואני זוכר שקיבלנו אני ואתה את הסקיצות הראשונות, 5 סקיצות ראשונות לכריכה של הספר משולש הכסף, שזה היה הספר השני שלנו, ופשוט לא ידענו מאיפה בכלל להתחיל, מה צריך לתקן, הזדזנו, לא אהבנו את העבודה. ואחרי המון שנים של ניסיון, אמרנו, לא ממשיכים עם אותו בן אדם שבחרנו שהוא יעשה את הגרפיקה, את הכריכה של הספר, אמרנו, בוא נחתוך ונביא מישהו אחר שהוא מקצועי, שהוא יודע לעשות את זה, ואני זוכר שלקחנו את הבן אדם השני, את הבעל המקצוע השני, ברגע שהוא עשה לנו את הכריכה, על הסקיצה הראשונה, אני זוכר, היה לנו איזה פיינטיונינג קטנים, ובסוף אמרנו, זה הכריכה, זה העבודה, והייתה עבודה מדהימה. אז המסקנה היא, להרבה אנשים לפעמים לא נעים לחתוך, והם אומרים, זה אולי לא, הוא ניתן עוד הזדמנות.
אבל כבר שילמתי מקדמה, בדיוק. חבל על הכסף.
לפעמים, לחתוך זה שווה הרבה כסף.
לגמרי, כי אם זה גרוע מההתחלה, הערות קטנות כאלה ואחרות לא ישפרו, בסוף זה סתם בזבוז אנרגיה, וגם התוצאה לא תהיה תוצאה
בדיוק.
טובה. אחד הדברים, אנחנו אגב, אני אחראי למספר, אני איזה שמספר, אנחנו בתובנה החמישית. אחד הדברים שאני מאוד, שבאים אליי חבר'ה בתחילת הדרך, ואומרים לי, אני רוצה לצאת לעולם העסקים, לעולם היזמות, להיות עצמאי, אני אומר להם, אחד הדברים שיתרונות מדהימים, אבל אחד היתרונות הכי גדולים, שזה מוציא ממכם דברים שלא האמנתם שאתם מסוגלים, ובמקרה אחר לא בטוח שהייתם מגיעים ליכולות שעסק דורש מכם. לדוגמה, אני זוכר שהתחלנו בתחילת הדרך לפני 19 שנה, נגיד זה היה מהשנה הראשונה השנייה, היום השיווק של מיכאל פסגות הוא בעיקר, כי אנחנו גוף מוכר, גוף גדול, כבר המון שנים בשוק, 99.9% מהאנשים שנרשמים למיכאל פסגות לא מגיעים לפני כן למכללה. מכירים, מתקשרים והכל נסגר בטלפון. בתחילת הדרך, מי זה המכללה פסגות? אף אחד לא הכיר אותנו. אז השיווק היה שתלמידים ירצו ללמוד אצלנו, זה להגיע אלינו למה שקוראים לזה שיעור ניסיון, היינו קוראים לזה סדנה. תבואו, תתרשמו, תקבלו שיעור טעימה של שעה, ואז תחליטו אם אנחנו מספיק טובים לכם, ואם מתאים לכם להיות תלמידים שלנו. וככה היה השיווק בהתחלה. היינו עושים כנסים של 100-150, לפעמים היו כנסים של 200 אנשים, שעכשיו בתחילת הדרך, אני ורואי לא הרגשנו ביטחון, גם לא היה לנו ידע ויכולת לעמוד מול קהל של 150-200 אנשים, ולהעביר שיעור ניסיון. ואז השתמשנו בשירות של איזשהו מרצה בשם דרור, שהוא מה שנקרא העביר לנו את הסדנאות האלה, כי הוא היה בעל ניסיון, הוא היה הרבה יותר מבוגר, היה לו המון שנים של, אם אני לא טועה, ניסיון כיועץ משכנתאות בבנק, משהו כזה, אם אני זוכר אותו. ואני זוכר, בנינו יום אחד כנס מאוד מאוד גדול, היו אמורים להגיע איזה 200-250 איש, כנס יותר גדול מהרגיל, ואז שעה לפני משהו כזה, הוא מתקשר, אומר, אני לא מגיע. כאילו, בעברית, אחי, בוא נגיד, בשפת רחוב, דפק לנו ברז. מה עושים? 200 איש אמורים לבוא. אני ורואים פחד במה. חבר'ה בתחילת הדרך, נהדר, יודעים לסחור בשוק ההון, אבל מה לנו ולעמוד מול 200 אנשים ולתת להם שיעור לדוגמה? אבל לא היה ברירה. היינו צריכים, אני ורואי, לעמוד מול כולם, בפעם הראשונה מול כזה קהל גדול. ואני יכול להגיד לכם שכמות הנרשמים באותו סדנה הייתה בערך פי 2 מהרגיל. וזה, זה, זה המסקנה שלי ש... היזמות, העסק מוציאה אתכם מאזור נוחות וגורמת לכם להבין שיש לכם יכולות על, שפשוט מאוד, זה, אם לא זה, אני לא יודע אם היינו מוציאים את זה באותו רגע.
מסכים לחלוטין. התובנה השישית זה לא לעשות עסקה עם עורך דין שהוא לא מתמחה בתחום שאתה הולך לעשות את העסקה. למה הכוונה? באחד מחללי העבודה שלנו בדוגדר, עשינו עסקה שהיא נקראת בנדלן מסחרי בשפה המקצועית של עורכי דין שמתמחים בנושא המסחרי, ולקחנו עורך דין שהוא דווקא לא מתמחה בנושא המסחרי של נדלן מסחרי, ופה כביכול שילמנו מחיר מאוד מאוד יקר. למה? כי היה לנו סעיף ביטוחי בחוזה שאנחנו צריכים לבטח את את הממברים שלנו במתחם, וזה דבר שהוא obvious. מצד שני, הושחה לנו שם עוד סעיף שצריך גם לעשות ביטוח נלווה קבלן וזה שבנה לנו את הנכס. כלומר, היינו צריכים לשלם על שני ביטוחים, שבדיעבד התברר לנו אחרי זה שאנחנו משלמים כפל ביטוחים. ואם היה לנו עורך דין טוב שמתמחה בנדלן מסחרי, היינו יכולים להוריד איזשהו ביטוח אחד שעולה לנו עשרות אלפי שקלים כל שנה.
50,000
שקל. כל שנה. אז אני גם שומע את זה בנדלן. אנשים שהולכים, לדוגמה, עושים עסקה עם קבלן, על דירה ששווה היום 2 מיליון שקל, ולוקחים עורך דין שהוא לא מתמחה דווקא בנדלן, אלא לוקחים מישהו בגלל שהוא מכר או חבר ומתמחה במשהו אחר, זה לדעתי טעות מהשורש, ותמיד תיקח את האיש מקצוע המתאים לך, כדי להימנע מטעויות ששוות אחרי זה המון המון כסף.
טיפ מספר 7, זה אומנם כלי שעה, אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה מאוד, זה מאוד חשוב. מכירים, אתם בטח שמעתם את המשפט, מה שלא מדיד לא מנוהל. סופר סופר נכון. יכול להגיד לכם, היה תקופה, אני זוכר שמאוד מאוד צמחנו, מאוד גדלנו, הוספנו את הבית ספר לנדלן לבית ספר לשוק ההון, ומחלקת השירות שלנו בדיוק היינו, גייסנו עוד עובדות שירות, שבאותו זמן לקח זמן עוד להכשיר אותם, כי הבית ספר מאוד מאוד גדל, המון תלמידים, ומחלקת השירות שלנו לא עמדה בעומס, וגייסנו, אבל לוקח זמן להכשיר עובדות שירות, הדרכה ונהלים וכדומה. ואז אמרנו, אוקיי, יש לנו מרצה מסוים, שידענו שהוא אחד הטובים שיש, על הכיתה הספציפית שלו לא נעשה משוב. אנחנו בכל קורס במכללה עושים שני משובים, משוב אמצע, רוצים לראות שהכל תקין, אם יש דברים לא תקינים, יש לנו זמן לשפר, ומשוב של סיום הקורס. אני מאוד מאוד מאמין במשובים. ואני זוכר שאמרתי, אמרתי, רואי, אוקיי, בואו נהיה יעילים, אין לנו מספיק כרגע עובדות שירות, שיתקשרו לתלמידים ויעשו משוב, אז בואו נוותר על המשוב הזה, כי אנחנו יודעים שהוא מרצה מצוין. ומה שנקרא לא למדוד. ודווקא למזלנו הרע, הכיתה הזאת פתאום סיימה, וראינו שהכיתה הזאת, 30% מהתלמידים שהתחילו לא סיימו, בעברית פשוטה, חרה של קורס. תלמיד, אם כיתה יוצאת לדרך עם 30 תלמידים, אולי אחד אמור לא להגיע. אם הרבה לא מגיעים, זה אומר שנתנו קורס לא טוב, וזה מה שקרה. אבל לא ידענו את זה, ולא היינו זמן לשפר, והיינו צריכים להביא לכל הכיתה אחרי זה קורס חוזר, מהסיבה הפשוטה שלא עשינו משוב. כי אמרנו, אוקיי, זה כל המרצה שכל המשובים שלו מדהימים, למה לעשות לו עוד פעם משוב. לכן, תזכרו, תובנה מאוד חשובה, כל דבר בעסק צריך להיות ממושב וצריך להיות מדיד. אם הדברים לא מדידים, הם לא מנוהלים, ועד שאתם עובדים בהיקפים מאוד מאוד גדולים, דברים מתחילים לברוח לכם.
מסכים לחלוטין, טיפ מספר 8, עובר מהר. תראה, זה משהו שקרה לי באופן עקיף, ואני בחרתי להכניס את הטיפ הזה מסיבה מאוד פשוטה, כי זה קרה למכר שלי מאוד מאוד קרוב, לפני שנה לערך. אני ברגע שהלכתי לרכוש דירה לפני איזה 8-9 שנים את הדירה הפרטית שלי, עשיתי זיכרון דברים, שהזיכרון דברים היה, שילמתי 10,000 שקל מקדמה, שזה קיבע לי את המחיר של, של, של אותה דירה. בדיעבד מה שקרה, התקשרו אליי אחרי שבועיים אותו קבלן, ואמר לי, לא, בגלל שהשוק נמצא בתנופה מסוימת, המקדמה הזו שנתת לא מקובלת עליי, אני רוצה להעלות לך את המחיר בעוד 40,000 שקל. תכף אני אחזור אליי. למה אני מספר את הסיפור הזה? אותו מכר שלי לפני שנה קנה, רצה לרכוש דירה, הלך למשרד המחירות, ואמרו לו, במשרד המחירות מחיר X. הם כבר לחצו ידיים, אמרו, סבבה, הוא אמר, אני אגיע לך בעוד יומיים, אנחנו נסגור את התשלום, אני אעביר כסף והכל. הגיע לאחר יומיים, ואמרו לו במשרד מחירות, עוד פעם, אני מסביר, היה וייב, אייפ מטורף בנושא הנדלן, שאנשים רצו למכור דירות, ואז מה שקרה, אמרו לו, המחיר עכשיו השתנה בעוד 30,000 שקל. באותו רגע, אין לו קייס לעומת אותו משרד מחירות, הוא היה באמת צריך לשים עוד 30,000 שקל, כי לא היה שום זיכרון דברים. למה אני מספר את הדוגמה הזו עליי? אני הגעתי למקרה שאמרתי לה, אמרתי, אני הולך עד הסוף, יש לי כבר את הזיכרון דברים שחתמנו על המקדמה של 10,000 שקל, ואז באותו רגע זה כביכול להציל אותי מעלייה במחיר. שזה מאוד 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 חשוב שאנשים יזכרו, לחיצת יד לא מספיקה ברגע שאתם סוגרים איזושהי עסקת נדלן או משהו, שהכל יהיה כתוב ומגובה.
טיפ מספר 9, אנחנו מתקרבים לסוף, 10 טיפים...
של חלק א'.
של חלק א', 10 טיפים בפרק הראשון. טיפ מספר 9, אני פה רוצה לדבר אתכם על אחד הכישלונות היותר גדולים שהיו לנו במכללה ב-20 שנים האחרונות, כישלון גם תדמיתי וגם הוא עלה לנו לא מעט כסף, תדמיתי בעיקר מול העובדים של איזשהו משהו חדש שהבאנו ולא הצליח, אבל בהחלט כישלון וכישלון גדול. אם אני לא טועה, 2016, 2017, לא זוכר בדיוק, החלטנו להגיד, אוקיי, יש לנו בית ספר, יש לנו ברנד מאוד מאוד חזק, יש לנו כיתות, מחלקת כספים, מחלקת שירות לקוחות, יועצי לימודים, יש הכל, בואו נלביש עוד תחום. כבר כל ההוצאות כבר קיימות כמעט. ואז אמרנו, אוקיי, בואו נכניס תחום של לימודי PPC ו-SEO, כלומר שיווק, כל מה שקשור לעולמות השיווק הדיגיטלי. עכשיו, מה לנו ולשיווק דיגיטלי? אין לנו קשר. אנחנו באים מעולמות של השקעות, של כסף, של יזמות, וזה גם מה שאנחנו מלמדים, שוק ההון, נדלן, משכנתאות, שמות מקרקעין וכדומה. אבל אז עשינו את הטעות, הכנסנו תחום, השקענו הרבה כסף בפתיחה שלו, אני זוכר, בנינו מערך למידה דיגיטלי מאוד מאוד מושקע, זה כמעט השקענו, אם אני לא טועה, 200 או 250 אלף שקל רק בבנייה של כל המערכות הדיגיטליות, מערכות הלמידה וכדומה, והתחום הזה לא התרומם, לא הצליח, לא התחברנו אליו, ואז אחרי נותר חצי שנה, 9 חודשים, לא זוכר בדיוק, סיימנו את המחזורים שהתחייבנו עליהם בהפסד, וסגרנו, והמסקנה שלנו פה זה כשיש לכם עסק, תרחיבו אותו, זה מאוד נכון לא דווקא להיכנס לעסקים חדשים, אלא להרחיב את העסק הקיים, זה נכון גם כי יש לכם כבר את הברנד, יש לכם את ההוצאות, התשתיות וכדומה, אבל תרחיבו אותו בדברים אורגניים. כלומר, אנחנו מהיום שאנחנו מכניסים תחומי לימוד חדשים למכללה, זה חייב להיות בעולמות ההשקעות, בעולמות הפיננסיים, בעולמות הנדלן. זה לא יכול להיות בעולם שלא קשור לעולמות שלנו. וכשהכנסנו תחום שהוא לא היה אורגני, למה שאנחנו מבינים, מה אני מבין בעולמות של דיגיטל? אני מבין בעולמות של השקעות. עובדה שזה לא צלח, לכן המסקנה שהגענו אליה, להכניס דברים בתחום שאנחנו טובים בו, מתחברים עליו, וזה אנחנו.
הטיפ העשירי והאחרון זה גייסנו מנכ״ל בתקופה שיצאנו לפרויקט הנוסף שלנו, חוץ ממכלי הפסגות, של הקמת חללי עבודה דוגדר, והגיוס כשל. עכשיו, היו לזה כמה סיבות שהיום בדיעבד אני מבין. אחד, ה-DNA שגייסנו של הבן אדם לא התאים לארגון. שתיים, אני מבין עם הזמן, ואני גם חושב שזה טיפ שאנשים שמאזינים לנו שהם בעלי עסקים, תנסו להצמיח את הסמנכ״ל או את המנכ״ל הבא מתוך הארגון, מישהו שכבר בא מלמטה והכיר את הארגון, אני חושב שזה הרבה יותר נכון, אני רואה גם את האנשים שהתקדמו אצלנו, שזה אנשים שהגיעו מלמטה והתחילו לאט לאט להתפתח בפירמידה והתחילו לעלות בסולם המדרגות. והדבר הזה לא צלח, דבר שהוא חשוב שאנשים ידעו, קחו מתוך הארגון או מישהו שמתאים ל-DNA של הארגון שאתה יושב בו.
כן, אירוע שבמין הסתם אני זוכר אותו היטב, כי בסוף ה-DNA שלנו של פסגות, זה DNA מאוד של גובה העיניים, DNA מאוד של רגש, DNA של הנה המשרד שלי ושל רועי, חלונות פתוחים. מי שרוצה בא נכנס. מנכ״ל שמגיע עם תובנות אחרות, עם אנרגיות אחרות, עם כללי ניהול אחרים, עובדה שזה לא צלח. לכן ההתאמה של המנהל ל-DNA של הארגון מאוד 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 חשובה, לא פחות מהיכולות שלו.
טוב, אז סיימנו את הפרק הראשון, חלק א', תצפו גם לחלק ב', שלדעתי הוא לא פחות מעניין, אפילו לדעתי יותר מעניין. שיהיה בהצלחה.
נתראה בחלק ב'. ביי.
ביי, להתראות.